אביגיל הלרון, מה שלומך?
מצוין.
אמרתי נכון, נכון?
כן.
אוקיי. אני מתרגשת. אני ממש שמחה שאת פה. בוא נתחיל. אז לפודקאסט קוראים דברו עם דפני, זה השם שלי, וזה רגע להגיד תודה לפודקאסטיקו, שהם שותפים במולפן של פודקאסטים, אז תודה. עורך שר גמזו, מפיקה בפועל נוי, רוסו, ליאור חורה שמצלם, תודה לכולם. ועכשיו, אחרי שאמרתי את כל זה, אז אני יכולה להיות פנויה ב-100%, זה פשוט להיות יחס. קודם כל, מה שלומך?
שלומי טוב, כן? מצוין. כן, אחרי התקופה המשוגעת שהייתה לכולנו, זה נראה לי שכולנו בסדר יחסית.
אני לא יודעת. אני ממש לא יודעת. זה שנה וחצי מוטרפת. שנה וחצי כבר, שמאלה.
כן.
זה, אני לא חושבת שאנחנו מבינים לגמרי מה בעצם עברנו כאן ו... וכולי.
לא, יהיה עוד זמן לאבד, ויהיו הרבה מחקרים עוד דורות קדימה לראות מה קרה לנו.
כן. זה בסדר, זה כזה...
הכל יחסי.
אני יכולה קצת לשאול עלייך?
בשמחה, אוקיי. בוודאי. אז... בשביל זה באתי.
מה חשוב לדעת עלייך?
מה חשוב לדעת עליי?
איך את היית מציגה את עצמך?
טוב, יש לי הרבה קובעים, כמו לכולנו, כנראה. ופה, בפודקאסט שלך, אני באתי בתור... מישהי עם זהות אולי מורכבת, שיש מה לדבר עליה, ואני חושבת שהיא גם פחות מוכרת בציבוריות הישראלית. זהות שהיא קצת חדשה פה במדינה, אבל היא בהחלט עוד ועוד אנשים מצטרפים אליה בשנים האחרונות, והיא, אפשר לומר, זהות של שינוי שקורה, בעצם משקפת את שינוי שקורה במגזר החרדי. אבל אני מדברת על זהות של קבוצה ש... לא בטוח שהשם שלה אפילו סגור, אנחנו נוכל לדבר אחר כך למה אנשים גם לא רוצים לקרוא לעצמם כך וכו', אבל החרדים החדשים או חרדים מודרניים, גם פה יש הבדלים, אבל אנחנו לא נסיים אם נתחיל להתפלמס, אבל בהחלט אני, אולי אם יש רצף חרדי, כי יש לנו יותר ממיליון חרדים במדינת ישראל, מן הסתם לא כולם אותו דבר, למרות שאולי נוח לחשוב ככה, אבל לא, אנחנו לא אותו דבר בכלל. ואני כנראה חרדית ככה די קצה של המקום היותר פתוח, החומות פחות גבוהות, יותר בעד שילוב, יותר בעד לקיחת חלק באזרחות, יותר בעד לפתוח שאלות, להתחבר.
ואיך גדלת?
גדלתי בבית יחסית יותר ליברלי מהסביבה שלי. הסביבה שלי ובתי הספר שלמדתי בהם היו חרדים ליטאים, מיינסטרים. חרדים ליטאים זה החלק של מפלגת דגל התורה, זאת אומרת החלק האשכנזי מבין החרדים שהם לא חסידים. וזה מה שנקרא, אולי תזהו, חברת הלומדים. חברת הלומדים זה המגזר הליטאי. וזה משה גפני ומקלב ויעקב אשר. זרקתי שמות. אלה הליטאים. והרב קניבסקי, והרב שטיינמן, והחזוניש, והרב שח. ולגדול בתוך המגזר הליטאי, זה...
איפה, בירושלים?
בירושלים. זה אומר סוג של, אולי אחרים יחסו עליי, אבל זה לגדול בתוך ההגמוניה החרדית. גדול הדור, כן? גדול הדור החרדי הוא מהליטאים, כאילו. ויש איזושהי הפנמה, לצערי, שהאשכנזים הם עליונים גם על הספרדים. אחר כך אנחנו מדברים על חסידים וליטאים, אז יש יותר רספקט לרב של הליטאים מכל המקומות.
יש מלא היררכיה.
וואו, כן. יש מלא 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 היררכיה במגזר החרדי.
נשמע כמו הרי דיינסטי, כאילו, כל מיני...
יש היררכיה, כן, בהחלט. היא מאוד מאוד נסדקת, או אפילו נשברת, בשנים האחרונות. שינוי שאני ממש חיה אותו. עכשיו אולי כבר, גם בתוך המגזר הליטאי, כבר פתאום אין גדול הדור אחד. זה משהו שלא היה מאז שהמדינה קמה, כאילו, וקורים דברים. בהחלט. ויש יותר אמירות מבקרות גזענות, כאילו, למה את אשכנזים חושבים שהם יותר שווים, וכולי.
רגע, אני חייבת לשאול אותך משהו. אז כשאת גדלת בירושלים, אני גם גדלתי בירושלים, בת כמה?
אני בת 32.
אז אני בת 35. נגיד, כאילו, אני כשגדלתי, אז היה לי פוסטרים על הקירות. מה היה לך על הקיר? היה לך משהו על הקיר? היה לך פוסטר?
לא היה לנו תרבות פופ. לא היה פוסטרים, לא היה דמויות שאנחנו מעריצים. Mm-hmm. אין דבר כזה. אני גם לא יודעת אם יש את זה היום לצעירים החרדים.
מה כן יש?
כן, למשל, כשהייתי קטנה יותר, בוא נגיד לפני הגיל הנאורים, את יודעת, אוספים של מכתביות, זה היה גם הדור הזה, ומפיות, ומחקים, ותה מכל העולם, וכל מיני דברים כאלה.
תה מכל העולם.
תה מכל העולם, ובסמים, דוגמיות של בסמים, ודברים של בנות כזה. ולגבי ספרים, זה למשל... יש פה אנקדוטה מעניינת. יש ספרייה חרדית בשכונה, ויש ספרייה בבית הספר, אבל יש גם ספרייה מהמתנס החילוני בשכונה שלי, ולשם אנחנו, המשפחה שלי מחליפה ספרים, אבל בימים ההם זה משהו שאת שומרת די בסוד. זאת אומרת, קראתי אנית בלייטון, וקראתי גליל אהרון פדר, והכל. סך הכל הייתי חשופה. לג'ול ורן וכולי, אבל זה היה משהו שיודעים שצריך להצניע ולא להגיד בכל מקום שאנחנו הולכים לספרייה הזו, כי מבחינת בית הספר, איפה שלמדתי, זה לא היה בסדר. להיחשף לספרות חיצונית. וזהו, באמת תמיד הייתי קצת יותר, אמרתי, משפחה יותר ליברלית מהסביבה. וזה מעניין, כי אני חושבת שהיום, גם חרדי מיינסטרים, הוא לא יצטרך להסתיר אם הוא קורא ז'ול ורן או משהו כזה. זאת אומרת, משהו בכל המגזר נפתח לכל מיני כיוונים.
מעניין.
אבל זה באמת 20 שנה אחורה.
אז איזה תהליך או איזה מסע בא לך לתאר של ה-20, כי את אומרת, יש איזשהו תהליך שעוברת החברה, אז יש איזה תהליך בטוח שנמצא בך, או שאת עוברת אותו.
כן.
אז אני מאוד סקרנית.
אני חושבת שהתהליך הכי חשוב לדבר עליו, במיוחד בשביל מי שרוצה לזהות איפה קורה השינוי, ואולי גם לנסות להקדים ולהבין מה הולך לקרות, זה העניין של האינטרנט. כי לפני עשור וטיפה יותר, האינטרנט נכנס לחיים שלנו, של כולנו, בצורה אינטנסיבית. זאת אומרת, את הולכת למקום עבודה, כבר יש לך אינטרנט כל היום, ולפני זה לא, את הלכת לעבודה ולא היית עם אינטרנט, וחיינו רק עם טלפונים, עם שיחות ו-SMS'ים. זה עוד לא היה נורמלי שלכולם יש אינטרנט, וזה משהו ש... מהפכת הידע, מהפכת הידע משנה לכולם את הכל, בטח ובטח לחברה סגורה, שעד היום הידע שלה היה מאוד נשלט, ואפילו, אני אגיד לך כחרדית ליטאית, הידע של החסידים ושל הספרדים לא הגיע אליי, או הידע היהודי שהגיע אליי היה מאוד מאוד סלקטיבי. זאת אומרת, אם יש רמבה מסוים שמעביר ביקורת על כך שללמוד תורה ולקבל על זה כסף זה פשע, זה רמבה שלא הביאו לי בבית הספר שלי. הביאו לי רק כמה ללמוד תורה זה הדבר הכי חשוב. זאת אומרת, גם בתוך החינוך היהודי, הלגיטימי, אני אפילו לא מדברת על רב קוק, שהוא נגיד כאילו יותר דתי-לאומי, שבטח לא נתנו לנו מה הוא אומר, אפילו רמב"ם, שהוא קונצנזוס, גם שם נתנו לי רק חלקים. וגוגל, לי ולאחרים, נתן, פשוט פתח את הראש, והזדמנות להתחיל לשאול, רגע, וואלה, יש עוד דעות, יש עוד דרכים, האם מה שאני עושה הוא בהכרח נכון, אם הוא הכי טוב, אולי הוא אפילו אסור, ושלא לדבר אחר כך על שאלות מרחיקות לכת, כאילו, יש אלוהים, אין אלוהים, אולי אפשר לדבר על זה. וזה בטח משהו שלא דיברו עליו במוסדות חינוך שגדלתי בהם.
לא, זה נשמע לי מה זה קשוח.
זה קשוח.
כחוויה אפילו, קודם כל אישית, של פתאום, או שזה לא פתאום, אני לא
זה
יודע.
זה קשוח, זה לא כל כך פתאום, כי שאלות תמיד שאלתי, תשובות לא קיבלתי. וזה היה קשוח במיוחד, כי זה קורה אצלי ובדור שלי, ובדורות שמעלה, זה קורה לאנשים שכבר יש להם, הם נשואים עם ילדים, שכבר בעצם נסגרו על עצמם, וכבר עושים משהו, והבעל אברך כולל, והאישה עובדת הייטק כדי לפרנס, והם כבר בתוך מסלול, שהם שם כי הם מאמינים שהלימוד תורה זה למשל הדבר הכי גדול. האם זה הזמן להתחיל לשאול שאלות? זה נורא מפחיד.
ויש ילדים כבר במסגרות וכולי.
כן, דברים כאלה. אבל התהליך הזה הוא די בלתי נמנע. כנראה לאנשים ששוחרי ידע, או סקרנים, אפילו באופן מינימלי, אי אפשר באמת לא להסתכל על כלום ולהגיד, כן, אני חיה בדרך הכי נכונה, ואני לא מסתכל על שום דבר אחר. עכשיו, זה אני חושבת משהו שהיום לצעיר חרדי כבר לא יקרה כל כך אחרי שהוא נשוא עם ילדים, כי הוא כבר מעכשיו יכול. כי הילדים שלי בגילי 7 ו-10 כבר עושים גוגל עכשיו. אז הם לא יופתעו פתאום בגיל 22, וואי, בום, דרווין אמר ככה, נשמע לי הגיוני. זה לא יקרה להם. לא יודעת איזה דברים אחרים יקרו להם, אבל משבר כזה לא. כן, וזה, זה, זה, אפשר להגיד שזה משברי. זה בהחלט...
איך זה מרגיש?
זה מרגיש מפחיד. אני ספציפית התעסקתי אז המון בשאלות של פמיניזם ויהדות, וזה היה, האינטרנט נתן לי... תראי, כשיש לך ארון ספרים, ספרי קודש, פתוח בפנייך, כשאת לא יודעת ארמית, כי את אישה ואת לא למדת גמרא, את לא יודעת איפה להתחיל לפתוח, את יכולה לפתוח ספר פה, ספר שם, אבל לא, את לא, להתחיל ללמוד תורה, כשלא לימדו אותך איך ללמוד תורה, את לא באמת יכולה. וכשיש לך גוגל, ובואי נדבר הכי, את לוקחת את הנושא של מניעת הריון, כן? האם צריך לקבל היתר מרב, או שאני יכולה להחליט לבד, מה הסיפור ההלכתי? מה הסיפור ההלכתי פה? זה משהו שאני, אישה, אפילו בת 30, מול ארון ספרים יהודי, אני לא יכולה להתמודד איתו. כי לא השקעתי שנים מהחיים שלי בלימוד הלכה. מה שגבר חרדי כן יכול לעשות. אבל כשיש לי גוגל, אני יכולה, וגם את יכולה. אנחנו כותבות מניעת הריון בהלכה, ומתחילות לפתוח את הראש. וגם אם לפעמים לא כתוב הכל, אז את מבינה כבר איזה ספרים את צריכה לפתוח, ואיפה את צריכה לחפש בארון.
אז החיפוש התחיל משם בעצם, להשתמש במנוע החיפוש הזה כדי לחפש את הפתרונות ההלכתיים, או להבין איפה למצוא אותם?
כן, אני חושבת שמהכל, אני חושבת שתמיד הייתי סקרנית, ומאז שאני זוכרת את עצמי ברמה כזאת, אני שאלתי שאלות קשות, ולא כל כך ענו לי, כמו שאמרתי, על הכל, וגוגל התחיל לענות לי.
אבל אם גוגל התחיל לענות לך, זה אומר שמישהו שם את התוכן.
נכון?
נכון, מעניין.
בהחלט.
וואו. פשי! זה כאילו איזה מין זווית כזאת של... וואו.
אז זהו, אני חושבת שזה איזה תסמין של מהפכה של דור שלי, של הדור שלי. אני... מעניין, כאילו, אני רואה את החרדים הצעירים היום, והם הרבה פחות תמימים ממה שאנחנו היינו. הם חשופים, אז אפילו אם אין להם אינטרנט, את יודעת, גישה פתוחה להכל, אז יש להם וואטסאפים, ומספיק שיש אחד בכיתה עם אינטרנט, אז הוא גם מעביר לכולם את מה שיש שם.
אז יש איזשהו מרד שקט? או איזה בירור שקט שנעשה.
כן, לא הייתי קוראת לזה מרד. אני חושבת שזה ברמה של הנורמה אפילו, פשוט אחרת.
על כמה אנשים אנחנו מדברים כאן?
מה, על כל המגזר החרדי או...
לא, מתוך, זאת אומרת, את מדברת על זה ממש בתור איזושהי תנועה.
אז אני יודעת מ-2016,
שספרו... כשמדדו דברים.
כן, לא, זה גדל מאז, כשספרו כמה חרדים יש שהם משתלבים באקדמיה, ואפשר להגדיר אותם ככאלה שהם לא קהל שבוי של המפלגות החרדיות, דיברו על 40,000. דיברו על מנדט. עכשיו עברו כמה שנים מאז, עברנו גם קורונה, עברנו כמה דברים שלא רק שהציסו עוד אנשים לשאול שאלות ולקרוא תיגר ולהגיד, רגע, וואלה, לא נראה לי, אני חושב אחרת. גם המקום הטבעי, שהעולם מתפתח, ואנשים יותר ויותר מתחילים לבחור לבד. בכל הזירות של החיים שלהם. אם זה נישואין, גירושין, גיל הנישואין, לחתן את הילדים עם עדה אחרת, ללכת לאקדמיה, צבא, לאן לשלוח את הילדים, מוסדות חינוך, האם חיידר או אפילו אולי ממד, זה גם תופעה שפתאום קיימת, ממלכתי דתי, פתאום התורה משפחות חרדיות.
שולחות גם ממלכתי דתי.
כן, אין הרבה כאלה, אבל יש תופעות. יש תופעות שמתחילות לקרות בשנים האחרונות, ואין לי ספק שהמספר הזה של 40,000 מ-2016 גדל בהרבה.
זה אין לך ספק.
כן.
מה, דיברנו בהתחלה לרגע על השנה וחצי האחרונות, אז גם... סתם, אפילו ממה שאת חווה, מהמרחבים שבהם את מסתובבת, אז מה קורה היום בחברה החרדית? איך, מהקורונה וההתמודדות עם, איך שהתמודדו עם הקורונה, והמתח הזה בין החברה החרדית לבין המדינה במהלך הקורונה, למחדל במירון?
אני חושבת שמה שמאוד התברר בקורונה ובמירון, שזה השיא. של בדיוק אותם דברים שקרו כל הקורונה. קודם כל שאנחנו, החברה החרדית, עוד לפני יחס מול המדינה, אני חושבת שמאוד מאוד יש הבנה שבתוכנו יש קבוצות. והיחס בין הקבוצות שלנו בפנים, יכול להיות גם מאוד מאוד אולי עוין, והיה כעס מטורף. אני הרגשתי כעס הרבה יותר גדול אצל חרדים ששמרו על הנחיות, כלפי חרדים שלא שמרו על הנחיות, מאשר הרגשתי כעס אצל חברים חילונים ודתיים שלי, שהם כאילו רגילים קצת להגיד, טוב, אולי אני לא מבין את המגזר הזה, משהו שם שונה, מעניין למה ככה, ומה זה האדמו"ר, ומתעניינים, וכשאתה מבפנים, וזה האחים הקרובים שלך, אבל הם שייכים ל... לא יודעת מה, לרשימת עץ, כן? זה פלג ליטאי קטן יותר.
מה זה רשימת עץ?
רשימת עץ. יש רשימת ג', יש רשימת עץ. זה יותר במועצות מקומיות.
עץ, זה כאילו, זה ראשי תיבות?
כן, זה משהו היסטורי. הפלג הירושלמי אומר לך משהו?
משהו.
מריבות של פונוביץ', ישיבת פונוביץ'.
כן, כן, שמעתי משהו.
זה פלג שהתפלג.
פלג שהתפלג.
פלג שהתפלג בעשור האחרון, כן. וחתך, בעצם חילק את המגזר הליטאי. סתם, למשל, אז אנחנו מכירים מקרוב את האנשים האלה, ואנחנו יודעים שהם לא שומרים את ההנחיות, ואנחנו יודעים שהן באמת סיבה נורמלית.
יש איזה רחש כזה מתחת לפני השטח בין אנשים על הדבר
הזה. זה לא רחש, זה מלחמות ברמה שחרדים לראשונה, למשל בקריית ספר, הזמינו משטרה לשכנים שלהם, לקהילה של עץ, נגיד בקריית ספר, וכשהשוטרים באו, הם ממש מחו להם כפיים, כאילו, עכשיו, זה חרדים ש... אצלם משטרה, גם צריך להבין, עד היום משטרה וחרדים, זה כאילו לא בדיוק איזה שיתוף פעולה מדהים, אבל היה כזה כעס גדול בתוך המגזר, שכאילו, אני חושבת שהרבה חרדים הרגישו הרבה יותר סולידריות עם החילונים מאשר עם חרדים אחרים. ממש ככה. וכעס נוסף של, תפסיקו להוציא אותנו כאלה דפוקים וטיפשים ולא שומרי הנחיות. אנחנו, כן, אנחנו נורמליים, כאילו בחיית, אתם עושים מכולנו מגוחכים. והצד השני, הצד המגזר הכללי שאלוף, ייקח לו זמן ללמוד כנראה, אבל להכליל את כל החרדים, לא שומרים הנחיות. זה גם היה עוול שמאוד מאוד הורגש.
שזה משהו בלנסות להסביר את זה החוצה, שזה כאילו, זה עולם.
כי זה עולם, זה עולם. תראי, המגזר החרדי יותר ממיליון איש, והוא עם בפני עצמו, לגמרי, זה לגמרי עולם. גם אני בעצמי לא מכירה את כולו. אני לומדת כל הזמן. החסידות הזאת והחסידות הזאת, הם כאלה והם כאלה, ואצלם ככה ואצלם ככה, והם אומרים עליהם שהם ככה.
סמאללה.
כאילו זה עולם סוציולוגי מאוד מאוד מעניין. כן, עכשיו מה שקרה עם אירון, וקרה לדעתי פעם ראשונה, ראיתי בעיתון משפחה השבת, בשער של עיתון משפחה, שזה העיתון הפרינט הכי נקרא במגזר החרדי, ואני בכוונה מדגישה שזה פרינט, כי העיתונות של הפרינט היא הרבה יותר שמרנית מהעיתונות של האינטרנט.
מן הסתם.
אפילו שם.
כאילו, זה ממש נשמע לי סביר.
כן. בוא נגיד, אוקיי, נוכל אחר כך גם לפרט, התקשורת החרדית לסוגיה, מה כל אחד והסטנדרט שלו והרמה שלו, של האיסורים שלו. בעיתון משפחה, שהוא העיתון הכי נקרא, בשער יש תמונות של קרובי משפחה של המשפחות השכולות, והם אומרים, נמאס משהו, אני מצטטת לא בדיוק, אבל נמאס מהטיוח של הח"כים החרדים, אנחנו רוצים ועדת חקירה. עכשיו, אף פעם, לא הייתה ביקורת בעיתון פרינט על ח"כים חרדים.
אף פעם? לא.
בקורונה התחילו רק לצייץ בטוויטר כל מיני אנשים פרטיים, עיתונאים בעיקר, נגד הח"כים החרדים, זה היה, אני חושבת, השנה הראשונה שזה בכלל התחיל להיות לגיטימי, כי קודם מי שעשה את זה, אז כאילו, אתה מחוץ למחנה, אתה לא נאמן, אתה... וזה התחיל להיות מגמה, כי כנראה שהח"כים החרדים באמת התנהגו כל כך לא בסדר, זה הגיע לרמה כזו, שאחד כתב ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ופתאום זה נהיה מקובל לבקר אותם.
שזאת אומרת, זה משהו מאוד גדול.
וזה מאוד גדול, ואני הייתי ממש בהלם לראות את העיתון השבת, ו... כאילו, וואו, זה איזושהי תודה אזרחית שלא הייתה. שאתה אומר, אתה בוחן את הפוליטיקאי שלך בכלל. כאילו, עד היום, מה זאת אומרת? ברור, אני מצביע יהדות התורה, אני מצביע ש"ס, זה מה שהרב שלי אמר. בכלל לא רלוונטי. זה בכלל לא דיון. אף אחד לא נכנס לזה. ורק אומרים תודה לנציגים שמייצגים אותנו ומשיגים לנו תקציבים, ופתאום עכשיו, וואלה, לא, אתם מזיקים לנו, אתם מתייחים מקרי מוות שלנו. וזה באמת יושב על הסיר לחץ הזה של הקורונה, של ההתנהלות או חוסר ההתנהלות שלהם, ועכשיו במירון זה ממש מתפוצץ. ועוד משהו מאוד מעניין ששמתי לב, המשפחות השכולות, רובן הן משפחות מאוד מאוד אדוקות, אין להן אינטרנט, כל מיני חסידויות. ומה שקרה, שמי שאיחד אותם, זה כנראה החלקים של החרדים היותר מודרניים, בין המשפחות השקולות, והם פשוט איחדו אותם לקבוצת וואטסאפ. לא לכולם יש וואטסאפ, אז מי שאין לו וואטסאפ, יש נציג שהוא איזה בן דוד של משפחה שקולה, שהוא נציג המשפחה, והם שם מאוחדים ביחד, ומקבלים החלטות ביחד. וזה משהו של עולה הטכנולוגיה. לא היה יכול לקרות. הם לא היו מתאחדים בכלל. וכל אחד היה בטוח ש... בקיצור. זה וואו. ממש משינה את המאזן.
גם ככה יש עוד מקומות שבהם קורים דברים הרי.
קורים דברים בכל תחומי החיים.
מה התחום שאת הכי עסוקה בו?
כרגע אני כותבת באמת על העניין של החרדים והאינטרנט, ומה קרה בקורונה, האם הזהות החרדית השתנתה במשהו. זה משהו שאני מתחילה לחקור אותו. הזירה העיקרית שעסקתי בה בשנים האחרונות זה הזירה של המודעות לפגיעות מיניות, שפשוט לא הייתה קיימת בכלל, והיום היא קיימת.
בתוך החברה...
בתוך החברה החרדית, והחוצה גם. החברה הכללית גם חשבה שבחברה החרדית אין כל כך בעיות כאלה. זאת הייתה האמונה. בסך הכל אני כנראה התעסקתי עד היום עם הרבה נושאים שהם ביקורת על המגזר החרדי, שהם דורשים תיקון בעיניי ובעיני אחרים. יסדתי לפני 6 שנים כבר, טקס זיכרון חרדי ביום הזיכרון. כאילו לא היה טקס לחרדים. עכשיו כבר יש טקס של נצח יהודה בחסות צהל. זהו, זה כבר... עוד 5 שנים אנחנו מדברות וזה קונסנזוס. זה מדהים. כי אני ממש זוכרת את העולם שבו ביום הזיכרון כולם אומרים לנו, תתרחקו מהטקסים האלה, אסור לשמוע מוזיקה, זה ימי ספירת העומר וכו'. ופתאום עכשיו חרדים אומרים, כן, גם לנו יש טקס. ואתרי החדשות החרדים ביום הזיכרון מלאים בנרות, כאילו, ולפני זה, לא, זה היה יום רגיל. אז יש תהליך שקורה, זה לא רק בחרדים של הקצה, יש תהליך שמחלחל לכל המגזר. ואני באמת מאמינה שזה בעיקר האינטרנט, כאילו, זה פשוט, הידע הזה כל הזמן מגיע, והוא מגיע מכל הכיוונים. הוא מגיע מ-Ynet, אתה לא יכול כבר להיות אותו חרדי של הדור הקודם. שאתה חשוף.
אז לא בדיוק איזו תקופת זוהר של כל מיני פורטלים כמו ויינט. אני אומרת שאמרתי את המילה פורטל. תגידי, את יכולה לתאר לי את המורכבות של ההגדרה העצמית שלך? כאילו את ה... לי באופן אישי קשה עם הגדרות, כן?
אוקיי. Okay.
בואי, אני מרגישה שכזה כל היום רק מנסים להכניס אותנו לתוך מסגרות, ולהגיד, את החלק הזה בחברה. זה אומר עלייך א', ב' וג', זה... וזה כאילו הופך להיות עוד יותר מורכב כשאת מנסה לבנות איזשהם גשרים של היכרות עם מרחבים אחרים, כי אז את גם יוצאת מהשורות.
כן.
כאילו, זה משהו שנראה לי אנשים שונים חווים.
כן.
כל אחד מאיפה שהוא בא, או שהיא באה.
אז אני חושבת שבסוף אנחנו יכולות להתפלסף פה המון, ולמצוא כל מיני נקודות אידיאולוגיות שאני לא חרדית בהן, כי אני לא חרדית בהן, כי אני לא מגביעה חומות, לעומת כל מיני, למשל, ערכים הערבים, למשל, פמיניזם, אני מחבקת אותו, אולי עם הרבה הסתייגויות, אבל אני בהחלט שמה לב אליו. זה לא שיש לי חומות מובהקות מול העולם הערבי, יש לי, אבל יותר נמוכות מחרדים אחרים אולי. עכשיו, כמו שאמרתי, כל המגזר הוריד את החומות שלו. אם פעם היית גר בבני ברק, ואז פיזית היית מנותק, היום אתה גר באמצע בני ברק, אבל יש לך סמארטפון, אז במה זה, מה זה משנה? ואני בסוף מאמינה, אני חושבת שזה הרוב סוציולוגי, וזה לא אידיאולוגי.
שבפשוט, מה זה אומר?
בפשוט זה אומר שאני נולדתי חרדית למשפחה חרדית, והיום אני בקהילה חרדית, והילדים שלי במוסדות חרדים. ואז ועכשיו מה אני חושבת? אם הייתי חושבת ממש 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 הפוך מכולם, כנראה הייתי צריכה לקום ולצאת. אבל אני איכשהו כן, יש דברים שאני חושבת כמו חרדית, ויש דברים שאולי שלא. אין לי סיבה לקום ולעזוב. אז אני חרדית. עכשיו, אם הייתי נולדת, או את היית נולדת דתייה, אז כנראה היית דתייה. עכשיו, פגשתי בחיים שלי מספיק חילונים שמאמינים באלוהים, ומספיק דתיים שכופרים באלוהים, ואני אומרת כאילו, אז מה, זו חילוני ודתי באמת? לא, אבל יש איזשהו... בוא נגיד ככה, איך הלמ"ס סופר אותנו? הלמ"ס לא מסתכל על אם קמתי בבוקר וחשבתי על אלוהים או לא. הוא כן סופר את איזה קהילה אני משתייכת אם אני הולכת לבית כנסת, ואיפה הילדים שלי לומדים. ובוגרת של איזה מוסדות אני. וכנראה בסוף יש גם את כל החלל הגדול הזה של המקום המורכב, של באמת מה אנחנו... איפה הנפש שלנו נמצאת. מבחינה נפשית, השייכות שלי לגמרי במגזר החרדי. ומבחינת כל מיני אמונות פנימיות יותר, אני יכולה לומר לך, גם אנחנו משתנים. אני לפני 5 שנים יכלתי לחשוב אחרת מה שאני חושבת היום.
את מדברת, ותוך כדי שאת מדברת, אז המיינד שלי מתחיל לרוץ. אולי זה גם בגלל שהשיחה עם ישראל הייתה לפני, וכאילו... אני לא בטוחה שיש לי אפילו איזה סימן קריאה למשפט, כן? אני כאילו, אני מקשיבה לך מדברת, ואני אומרת, וואו, איזה מדהים, וואו, איזה מורכב זה, כאילו, יש לי המון אמפתיה למה שאת אומרת. אני כאילו, אני מקשיבה לך, ואני אומרת, איזה מחירים זה, ואיזה דבר קשה זה להשתנות. צריך לחשוב כמה שינויים אני עברתי בחיים שלי, ואני מקשיבה לכמות השינויים שאת מתארת, וכמה מחיר בטח יש לספק, או להשתנות כזאת בחברה שאומרת, לך ישר בצורה הזאת. זאת אומרת, אני לא יכולה לתאר מצב שבו לקרוא ספר מספרייה שהיא לא מתחום זה, זה משהו שכזה אסור, שצריך לשמור אותו בסוד. אגב, זה משהו שיצא לי לשמוע לא מעט מאנשים שהם גם יוצאים בשאלה, שהיו ממש כזה מין במחשכים קוראים. אז אני אומרת כזה, איך אני, מצד אחד יש לי המון גם חמלה וגם אמפתיה וגם איזה פליאה, מכל שבוע אני כזה, וואי, איזה אישה אמיצה, וואי, 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 כאילו, מה זה, קטונתי. מצד שני, אני אומרת כזה, לא מצד שני, אבל יחד עם זאת, אני אומרת, לאן אני כאישה בתוך החברה הזאת, שיש בה צמיחה של אוכלוסייה שעוברת כל מיני תהליכים, כאילו, יש פה עוד חברות, יש איזה, כאילו, אני מסתכלת על זה ואני אומרת, יש פה ממש פער, נוגע למה הם התהליכים שאנשים עוברים, מה הם נקודות המפגש שלנו, לא יודעת. כאילו, דברים שעוברים לי בראש, אני כזה, מה אנחנו הולכים לעשות? מה אנחנו הולכים לעשות, אביגיל?
אני חושבת שעד היום, הגשרים...
הבנת מה שאני אומרת? הייתי נהירה?
בערך, אני מרגישה אותך.
אוקיי, זהו, זה מספיק טוב לי.
כן, אני חושבת שעד היום הגשרים, אם אפשר לקרוא להם גשרים...
שר לא הבין מילה, הוא לא הבין מה אני רוצה.
הגשרים שהיו בינינו היו מלמעלה. אם נלך למקום הכי קלישאתי, אז בפוליטיקה דאגו איך אני ואת מסתדרות שם. והכתיבו לנו איפה את גרה ואיפה אני גרה, ודברים כאלה. ועד היום, במקום מסוים. אבל היום, מה ששונה היום, זה שהאדם הקטן מהשטח, הוא מתחיל, במגזר החרדי זה חדש לנו, שהאדם הקטן מהשטח מתחיל להכיר ולדבר עם האנשים בחוץ. אני חושבת שעד גיל 25, תשמעי, אני לא יודעת אם הייתה לי שיחה טובה עם חילוני בחיים שלי. ויותר מזה, היום כשאני מפה ושם נותנת הרצאות, ואני מספרת על עצמי, מספרת על המגזר שלי, אני יכולה לפגוש אנשים חילונים בני 60, שהם אומרים לי, פעם ראשונה ששמענו חרדית, מעבר לסתם איזה טייטלים, או... וכאילו זה מזעזע. זה ברמה של... זה מזעזע. איך אתה יכול לחיות פה עד גיל 60, ואתה באמת לא מכיר, אתה מכיר רק מהטלוויזיה, כאילו... יש אנשים כאלה, יש המון אנשים כאלה. ואני חושבת שהדור שלנו מחדש את ההיכרות של האנשים הקטנים.
קשה לי שאת אומרת, האנשים הקטנים.
כן, את צודקת.
מילה קשה.
לא מקבלי החלטות דווקא.
אנשים... הרבה פעמים לצערי הרבה, הם אנשים מאוד קטנים מקבלי החלטות.
כן, כן. בוא נגיד ככה, אנשים עם פחות כוח אולי.
אוקיי.
ופה אני למשל, אם נדבר על החינוך הממלכתי חרדי, שמתפתח לו, ויש לו הרבה בעיות, והבעיה העיקרית... שהוא לא מתפתח טוב, זה כי לא כל כך, הציבור לא מודע לקול של החרדי הקטן, שאין לו, הוא לא יושב בשולחן קבלת ההחלטות, והוא כן מודע לחברי הכנסת, ולעסקנים, ולרבנים, ולבעלי הכוח. החרדים שאומרים, אנחנו רוצים רק לימוד תורה, ובמוסדות לימוד כאלה וכאלה, ותתנו לנו את זה. ולא מקשיבים לאיזה שליש מגזר, שזה המון 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 אנשים, שאומרים, אנחנו רוצים לימודי ליבה, אנחנו רוצים לימודי אנגלית, אז עזבו אותנו מהסקנים שלנו.
רגע, רגע, רגע. שליש מגזר מבקשים את זה?
כן.
שליש.
אולי הגזמתי לא רחוק משם בכלל.
אוקיי.
כן.
אני מניחה שיש הרבה מאוד אנשים שמסתכלים מבחוץ על מה שקורה בחברה החרדית, אבל הם לא יודעים מהם הדברים שקורים מלמטה.
הם לא יודעים, וגם יש פה את האלמנט, ופה אפשר לעשות השוואה למה שקורה להרבה מיעוטים, ולמשל המגזר הערבי בישראל, שיכול להיות ערבי, במרכאות קטן, שמאוד מתנגד למדיניות של, לא יודעת, אבו מאזן, או של חמאס, או כל מי ש... כל אחד איפה שהוא נמצא, או של חק ערבי, ישראלי, והוא לא יגיד בקול, והוא לא ילך עכשיו לוויינט ויכתוב טור דעה, למה הוא חושב שאחמד טיבי הוא ממש ממש לא בסדר, והוא פוגע בערבים, למשל, כי הוא פוחד. כי הוא פוחד, כי המחיר...
רגע, למה אנחנו מדברים בשמם כרגע בשיחה?
אני משווה, אני רוצה להראות איך בכל מיעוט, בעצם, יש את הפחד לאדם הקטן לדבר נגד המנהיגים של המיעוט שלו.
אני רק רוצה להגיד שאני חושבת שהפחד הזה קיים בכל אדם שיש קבוצת דומים. זאת אומרת, אני יכולה לתת לך עוד המון 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 סיטואציות שהן לא מגזריות או של חלקים בחברה בניתוחים של נאום השבטים של ריבלין או לפי מערכות חינוך וכו'.
כן.
אבל שכשאת מסתכלת על חדר ועל דינמיקה של חדר, כשיש בו קול מאוד מאוד חזק שהולך לאיזשהו כיוון, הפחד הוא להיבעט מהחדר.
אז בוא נגיד חילוני, שעכשיו יכתוב משהו שנורא מבקר את האידיאולוגיה החילונית וצהל, ואף אחד לא יוציא את הילד שלו מבית הספר על טור שהוא כתב בעיתון. למשל. חרדי...
המחיר יותר גבוה.
חרדי, אני לא אמרתי שיעיפו את הילד מבית ספר, אבל הוא בהחלט יחשוב. אולי זה מה שיקרה לי. ואם הוא חבר בחסידות מסוימת סגורה וקטנה, כנראה שזה כמעט משוואה. אני אדבר ככה בחוץ, בטלוויזיה וכולי, הילד שלי למחרת לא במוסד הלימודים.
אז המחיר האישי הוא גבוה.
המחיר האישי הוא גבוה מדי.
עדיין.
כן. המחיר האישי גבוה מדי עדיין בחלקים החרדים, שנמצאים תחת השליטה של אותם אלה שאת מדברת נגדם, אם את רוצה לדבר נגדם. למשל, הילד שלי לומד בממלכתי חרדי, תחת המדינה, כן? Mm-hmm. אז אני יכולה עכשיו לדבר כמה שאני רוצה נגד ח"כים חרדים, הם לא יכולים לגעת בו. כן, הכי, בוא נדבר הכי, הכי בוטה, כאילו, כי אם הילד שלי היה בחיידר, שהוא שייך ל... לא נגיד שמות, אבל משפחה של אחד מהח"כים חרדים, זה ממש שייך להם, המוסדות האלה. הייתי מקבלת איזה הערה, כאילו, תיזהרי, אם עוד פעם את עושה ככה בעיות, אנחנו נחשוב אם הילד שלך יכול להישאר פה.
אז בעצם...
יכול שתקבל דש כזה.
רגע, אז בעצם זה הממ"ח,
כן.
זה המקום שבו הילד שלך לומד. כמה ילדים יש לך?
שניים. כן.
אבל אחד מהם רק בגיל...
לא, שניהם בבתי ספר, בן ובת, ממ"ח בנים ויש ממ"ח בנות.
זה שמדובר פה במוסד מדינה, זה מגן עליהם. מהבחינה הזאת.
כן, זה גם מגן על המורים של הילדים שלי, שאם הם לא יקבלו משכורת בזמן, יש להם עם לדבר, והם לא צריכים עכשיו לצאת נגד כל הממסד, מה שקורה למשל לגננות בבית יעקב או מוסדות אחרים.
מה את אומרת?
כאילו, רומסים זכויות, ולצאת נגד המעסיק שלך, כשאת בתוך המסגרת של המיעוט שלך, והמדינה כאילו נתנה לכם אוטונומיה, כי רב תרבותיות ופלורליזם, אז אתם תסתדרו לבד עם המוסדות שלכם, זה מה שרציתם. הבן אדם הקטן נפגע מזה מאוד.
וואו.
וזה קולות שמאוד מאוד חסר לשמוע, ושמאוד מאתגר גם להביא אותם לפרונט.
יש מושג שקוראים לו השורה השנייה. מכירה את המושג?
לא.
מדבר על בעצם מה המשמעות של להיות בשורה שנייה למאבק. אוקיי? כאילו, לראות איפה יש מישהו שמוביל או מישהי שמובילה איזשהו קו, אוקיי? זה בדרך הרבה, הרבה קשור בזכויות מיעוטים. ולהבין את המשמעות של לא לקחת את ההובלה מהאדם, אוקיי? או לדבר בשמו, אלא לעמוד מאחורה ולתת תמיכה. אז אינו מאיתנו שרוצים לראות צמיחה של, כאילו, בוא נגיד, מחירים פחות כבדים, שאנשים... כמוך משלמות, בסדר? אז מה את צריכה מאיתנו בשורה השנייה?
תראה, אני שואפת לכך שבן אדם חילוני, למשל, במצע של המפלגה שהוא בוחר בה, ידרוש שישימו לב למקום הזה ולא ישתפו פעולה עם, למשל, במקרה שלי, ואני בטוחה שזה נכון למיעוטים אחרים גם, אמרתי, יש להם לאחרים גם, זה בעיות מאוד 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 דומות. ויצא לנו כאילו לעשות פעילות, כאילו לדבר עם ח"כים וכולי, לא להסכים לזה שראש המפלגה שלך בסוף מסכים וזורם עם הגחמות של הח"כים החרדים, ובכך רומס שליש מגזר, ושלא מקבלים השכלה, ואחר כך שהילדים האלה גדלים, אתה גם תבוא אליהם בטענות ותגיד, למה לא עשית צבא? למה לא הלכת לאקדמיה? למה אתה נטל כלכלי? אתם בעצמכם, אמרתם לח"כ החרדי, יאללה, אנחנו נותנים לך את האוטונומיה הזאת, ואחר כך גם באים בטענות. יש פה משהו נורא נורא לא הוגן. ואני חושבת שקודם כל צריך לדעת את הבעיה הזו. אני מקווה שהייתי ברורה ב...
היית מאוד ברורה.
כן.
בטח. נשמע שגם צריך להכיר.
כאילו, ואחר כך יש תקציבים, בוא נעשה אפליה מתקנת, חרדים בשירות המדינה, ולמה אפליה מתקנת? הבן שלי כבר בממח. הבן שלי לא צריך אפליה מתקנת, הבן שלי מקבל את כל הכלים כמו כל ילד אחר במדינה. הוא לא יצטרך אפליה מתקנת. אבל למה אתם לא פותחים גם בבני ברק הזה בית ספר? לא, לא פותחים לכם. יש הורים.
טוב,
יש מאות הורים
שרוצים. טוב, את יודעת, בשביל שהדבר הזה יקרה, הבקשה הזאת, כן, צריך להכיר?
צריך להכיר, והחוק בישראל, חוק חינוך חובה, יש לו סעיף של סעיף ממלכתי וממלכתי חרדי, סליחה, ממלכתי וממלכתי דתי, וזהו. ואין חינוך חרדי חובה במדינה. לחרדים אמרו אז בסטטוס קוו, קחו, תסתדרו לבד.
כמה קשה הולך להיות המאבק על זה?
זה כל עוד צריכים את החרדים בקואליציה. אני חושבת שבבחינתם כל מה שאנחנו מכירים על חוק הגיוס, וכאילו זה הפגיעה בקודשי ישראל וכולי, אני חושבת שזה עוד יותר מפחיד אותם. זה לקחת להם את השליטה מהידיים ברמה שהם לא מכירים. קודם כל כספים, כל ילד שהולך לתחת המדינה, העמותה של משפחת זה וזה לא מקבלת כסף על הראש של הילד הזה. קודם כל כסף. דבר שני, ילד שלומד בממח, מן הסתם, פתאום יבחר אם הוא מתגייס לצבא או לא, וקחי את זה עוד כמה שנים קדימה, והוא יבחר אם אני רוצה להצביע לזה, או ליעקב וידר בליכוד. או בכלל לסמוטריץ', כאילו משהו בחינוך הזה הרבה יותר אינדיבידואליסטי או כולי, והם פשוט יאבדו את האנשים שלהם. למה שיתנו לזה לקרות? וגם, יש להם אמונה שחייבים לתת לה ריספקט בצדקת הדרך, שבאמת ילדים צריכים ללמוד רק תורה, וזה אסון שילד ילמד גם אנגלית ומתמטיקה. יש כאלה שמאמינים בזה, אני לא תמיד קונה את הסיפור. ויכול להיות, יכול להיות שהח"כים החרדים באמת מאמינים שהדבר הכי טוב זה שילדים ילמדו בחיידרים. סבבה. אבל באיזה קטע אתם מכריחים אותי? אתם לא נותנים להורה לבחור מה רוצה לילד שלו. הבנתי שאתם מאמינים בזה. אבל אתם, כאילו, אנחנו בני ערובה. את מבינה? ואם היה בחירה, לא אמרתי לך לך למה, אני לא רוצה עכשיו להגיד כל החרדים צריכים ללמוד ליבה, אני לא מדברת ככה. אני רוצה אבל שכל הורה חרדי יוכל לבחור, שיהיה לו בית ספר כזה ובית ספר כזה. שהוא יכול, בוא נגיד, באותו מחיר כלכלי, לשלוח את הילד שלו, בוא נראה, תן לאנשים לבחור. וזה הם לא נותנים לנו. והמדינה לא נותנת לנו. עכשיו, יש לי יותר טענות אולי על המדינה החילונית כביכול, כי היא מדברת בעניין של ליברליזם ודמוקרטיה וחופש בחירה, זה ערכים כאלה, ולא נותנת אותם.
זאת הייתה שיחה סופר מעניינת. אני מאוד 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 מודה לך עליה. אני חושבת שזה מאוד חשוב. זה גם פותח המון שאלות. אני אסיים ולשאול שאלות שעולות לי ממה שאת אומרת, שזה איך משתפים פעולה כשיש הבדלים? איך תומכים בקולות שמשלמים מחיר? ולא עושים בטעות את ההפך, שזה משמרים את הכוחות שמנסים לקבור את הקולות האלה מתחת, ואיך אנחנו מתרגלים אמפתיה וחמלה לתהליכים שעוברים על אנשים במקומות שהם לא אנחנו, ואיך מתוך כל הדבר הזה מייצרים איזושהי חברה שבה זכות הבחירה היא, את יודעת, יש פה הרבה אנשים שחיים אחרת, אז יהיה לנו מעניין לדור שלנו, אה?
לגמרי.
הולך להיות כן. מעניין.
מקווה שלא מדי.
תראה, זה כללה סינית, ומצב נתון של החברה הישראלית. תודה רבה.
תודה, דפני. תודה.